פרק ג' בספר אורות התורה. המלצה, תפתחו את החלון שם. כן. פרק ג' באורות התורה. פרטי תורה וכללותיה. זה קצת דומה לשאלה שעלתה כבר בפרק ב', שכאשר לומדים תורה, לפעמים עוסקים בעניינים כלליים מאוד, והייתי אומר אפילו אלוהיים. ולפעמים עוסקים בפרטים, והפרטים הרבה פעמים הם דברים קטנים של מה בכך לכאורה. שור שנגח את הפרה ונמצא וברא בצידה. איפה האור האלוהי הגדול בהלכה הזאת? כן, זה נושא שעסקנו בפעם שעברה. וכעת אנחנו עסוקים ביותר העמקה בנושא זה. כן, לתורה יש פרטות וכללות. מה הבעיה? זה לא לא? נו, עכשיו?
רגע, זה בעיה אחרת, אם ככה.
הנה, עכשיו זה עובד.
כן.
בסדר.
חכמה
זורם הפוך, תורה. כן, יש בתורה כללות ופרטות. דוגמה לדבר, למשל, נאמר בפרשת בהר. וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לשם. כן, מצוות שמיטה נאמרה בהר סיני. אומרת הגמרא, מה עניין שמיטה אצל הר סיני דווקא? אומרים, מה שמיטה כללותיה ופרטותיה נאמרו בסיני, אף כל התורה כולה ניתנה בסיני. שתי שאלות יש. איפה ראינו שהשמיטה כללותיה ופרטותיה בסיני? ודווקא למה השמיטה נבחרה מכל המצוות כדי להוות את הדוגמה הזאת? טוב, קודם כל, איפה כללותיה ופרטותיה של שמיטה? איפה מוזכרת מצוות שמיטה בתורה חוץ מפרשת בהר? מה?
בספים, בספר דברים גם משהו.
בספר דברים, ועוד לפני זה?
במשפטים.
פרשת משפטים. פרשת משפטים זה פסוק אחד. והשביעית, תשמטנה ותשתה. ויתרם תאכל חיית השדה, כן תעשה לכרמך לזיתך. זה כתוב כי תישא. יש משהו דומה במשפטים, ובשביעית תשבות בחריש ובקציר. נכון, רבי עקיבא ורבי ישמעאל. כן. על כל פנים, הפסוקים האלה, פרשת משפטים, איפה היא נאמרה? איפה? באיזה מקום? בהר סיני, נכון? זאת אומרת, כשאנחנו מסביב הר סיני, נאמרה מצוות שמיטה באופן כללי. ואחר כך פירוטיה של המצווה הזאת בפרשת בהר, ושם נאמרה באופן פרטי. רואים כן שגם הכללות וגם הפרטות, גם משפטים וגם בהר, נאמרו בהר סיני. מזה למדו לגבי כל התורה כולה. מדוע נבחרה מצוות שמיטה מכל תרי"ג מצוות ללמד אותנו את העיקרון הזה שהתורה כללותיה ופרטותיה ניתנו בסיני? זה נושא שלא נעסוק בו כעת. אם כן, פרק ג', פרטי תורה וכללותיה. קשר התורה בקדוש ברוך הוא, זהו יסוד עבודת הקודש של אנשי הסגולה. קשר התורה בקדוש ברוך הוא, מי מבאר את זה היטב? המהר"ל מפראג בהקדמתו בספר תפארת ישראל. המהר"ל מפראג שואל שאלה פרובוקטיבית. הוא שואל, מפני מה תלמידי חכמים אינם אוהבים את השם? ככה הוא שואל בהקדמת תפארת ישראל. ואז הוא עונה, כן, נזכרנו, אני מזכיר את זה עוד פעם. מה? כן, מפני שהם אוהבים את התורה. והאהבה לא תהיה לשניים, ולכן, כיוון שהם אוהבים את התורה, אין להם זמן לאהוב את השם. מה היה צריך להיות באמת? לא. כי הם אוהבים את התורה, כי זה חכם, כי זה יפה, כי זה מוסרי, כי זה נחמד. זה משהו אדיר, זה חזק. איפה הקדוש ברוך הוא פה? אלא ההפך. צריך לאהוב את השם, ומתוך שאני אוהב את השם אני אוהב את תורתו כי היא מאיתו. זה לא מצד ההנאה האינטלקטואלית שהתורה מספקת לי אני אוהב את הלימוד, אלא מפני אהבתי את בורא העולם המתגלה בתורתו זו, אני אוהב גם את תורתו. ברור? זה כמו שאדם נגיד אוהב את רעהו, נגיד אדם אוהב את אשתו, אז הוא אוהב גם חפץ השייך לה בגלל שהוא שייך לה, אבל לא מצד היופי של החפץ עצמו. ברור? אז זה דבר גם, ברוך אתה השם נותן התורה. זה מה שאמרו חכמים, שלומדי חכמים לא ברכו בתורה תחילה בימי בית ראשון, ולכן חרב המקדש. לא ברכו בתורה, לא ייחסו את התורה אל מקורה. כן, עבודה גדולה יש אצל לומדי התורה לחבר את התורה לקדוש ברוך הוא. הנה, קשר התורה בקדוש ברוך הוא, זהו יסוד עבודת הקודש של אנשי הסגולה. הרי לא עוסקים בהלכות בניתוחיהם ופחתיהם. יודעים אנו בדרך כלל שכל דברי תורה אינם אורחות השם, נובעים ממקור החיים העליונים. זאת ידיעה. מאיפה הידיעה הזאת? ידיעה באמונת התורה בכלל. כיוון שאנחנו יודעים שהתורה הזאת מן השמיים היא, אז ברור שכל פרטי ההלכות היותר מפורטים והיותר לכאורה קטנים נובעים מרצון השם. זה ידיעה כללית. אמנם בנשמה הלא חיה היא העריגה האלוהית. כלומר, אם אתה מבודד את הנשמה מכל ההופעות הנפשיות, אז אתה רואה בנשמה עריגה מתמדת אל האלוהות. אין מה שנאמר, גם הנפש לא תמלא. הלא, הלא, לא לא, אלא הלא, וכי אין זה כך, כן? הלא, חיה היא ההריגה האלוהית. זה מה שנאמר, וגם הנפש לא תמלא. נאמר בקהלת רבה, משל לבת מלך שנישאה לכפרי, אף על פי שנותן לה כל מעדנים שבעולם, אינם מספקים אותה. למה? שהיא בת מלך. כלומר, האצולה אינה מסתפקת בכל הטוב הנמצא בכפר. היא שייכת, כן, היא שייכת לבית המלך. לכן הכפרי הזה הוא נחמד, כן, הוא מביא לה מאכלים, הוא מביא לה הכל, אבל עדיין כפרי. היא בת מלך. על זה נאמר, וגם הנפש לא תמלא. זאת אחת הראיות לדעת רמח"ל לעולם הבא, חיי העולם הבא. כי אם כל חיי האדם היו חיי העולם הזה, הכיצד ניתנה בו נשמה כל כך עליונה שאין העולם הזה מספק אותה? כלומר, יש חוסר סיפוק שבא ממעמקי הנשמה שהעולם הזה איננו יכול לספק, אינו יכול למלא. מסקנה, יש לנשמה עולם אחר לחיות בו. אז מה שאומר כאן הרב, בנשמה הלא חיה היא ההריגה האלוהית. נועם השם מפעם בקרבה, וקרבת אלוהים לה טוב מכל מחמדים. יש פסוק, ואני קרבת אלוהים לי טוב. מי אומר את זה? מי בדוד המלך אומר את זה? הנשמה שלו. כי חלקים אחרים של דוד המלך יכול להיות שטוב להם בעולם הזה, ואינם חפצים דווקא בקרבת אלוהים, אבל קרבת אלוהים לנשמה שלו טוב. ואותה ההריגה העדינה היא מורגשת גם בלב החיים. כלומר, בלב החי זה נמצא, יש לזה השפעה, יש לזה הופעה גם אצלנו במודע. נאמר, ליבי ובשרי ירננו אל אל חי. כן,
אבל נגיד הבן אדם לא מדרבך בתורה ושקוע בלימוד תורה וגמרא, ש"ס, הכל, אז הוא יכול לשים לב, לאהוב את התורה ולשכוח,
נכון, ברגע שהוא שוכח הוא צריך לזכור את הספר. כן, זה מה שכתוב בספר נפש החיים לרבי חיים וולוז'ין, שאם יש חסרון אהבת השם או חסרון תשובה בשעה שאדם לומד, אז הוא לא יכול להמשיך ללמוד. או? בבקשה.
זה שדיברנו על הנפש שיש לנו תביעה, זה לא יותר העניין של החלק החומרי של
ה... לא. לא, כי בעולם הזה יש מספיק הנאות למי שמעוניין למלא את חייו בענק.
לא, אני אומר, אמרנו, הנפש שאת פעם לזה, בדרך כלל רואים את זה, שאני אדם עושה עוד מאוד, לא דווקא בזה. בדברים הרוחניים
אולי, אני לא יודע איך אתה מתבטא. אבל
בדברים היותר יצרים, זה
יותר
לחלק של
הגוף
שרוצה עוד
ועוד.
הנשמה עצמה...
ההפך. הגוף אפשר לספק אותו. לפחות יש 2 דקות. הנשמה אי אפשר. אפילו לדקה אחת. זה דעת. לכן אנשים בורחים מהחיים הנשמתיים, כי הם סובלים מזה. הרבה בני אדם אומרים, די לי בשאלות האלה, לא רוצה להתעסק בזה, סבלתי מזה מספיק. מכירים את הסיטואציה? בתחום הרוחני, תשמע, ניסיתי, תעזוב אותי. זה לא שהם מאושרים עכשיו, הם פשוט הקריבו חלק מעצמיותם בשביל זה, כן? חתכו מעצמם משהו, כן? הרבה פעמים אני מצאתי את זה, זה מצוי אצל צברים במיוחד, ראיתי. כן? שמעדיפים לא לשאול שאלות, כי מפחדים לא לקבל תשובות. הלחץ הזה לקבל תשובות דווקא בלתי מובן. מי אמר שאתה נבראת כדי לקבל תשובות? אולי נבראת כדי לשאול שאלות. תשאל שאלות, תקבל תשובות, כדי להיפטר מהשאלות הקטנות. עד שתגיע סוף סוף לשאלות האמיתיות. זה לוקח זמן עד שהאדם מצליח במהלך החיים שלו להשתחרר מן השאלות הקטנות. הרבה שאלות אידיוטיות, אבל צריך לשאול אותן. מוכרחים לשאול את כל השאלות האידיוטיות. כי בלי פתרון השאלות האידיוטיות, אני לא אוכל להשתחרר מהתעסקויות קטנות. אז תזכור לי את כל השאלות האלה. כל השאלות של התיכוניסט ושל החניך בסניף, צריך לענות עליהן, על כל השאלות. אל תחשוב שאחרי זה אתה תהיה מאושר. עד רבה, אז תתחיל נעצרות, כי אתה תתחיל לשאול את השאלות הגדולות באמת. אבל אשרי חלקו של מי שחייו סובבים מסביב לשאלה גדולה. ואוי לו למי שחייו סובבים מסביב לתשובה קטנה. יש לי תשובות, אני דוגמטי, הכל מסודר. שאלתי את הרב שאלה, הוא נתן לי תשובה, מכאן ואילך שמתי לי במגירה מאושר. לא רוצים, נאור? טוב, כן. זה מצווה ליהנות ענה אינטלקטואלית מהתורה. מצווה להתענג מדברי תורה. אם כל מה שמעניין אותו בתורה זה, אז הוא פילוסוף. בעצם הוא צדוקי. זאת הייתה הנטייה הצדוקית במקורה. לראות בתורה מאגר אדיר של ענה אינטלקטואלית. זה נטייה לפילוסופיה. בגלות? לא יודע אם זה קרה בגלות. יש כאלה תחת. גם בזמן בית ראשון זה היה בית שני. תמיד היו. היו נטיות כאלה. איפה היינו? ולהרים, פעם אני זוכר, היה בחור מישיבת מרכז הרב. שהלך ללמוד, רצה להשתלב בלימודי תורה. אז הוא אמר, אני רוצה ללמוד גם בישיבת מיר. למה לא? למד הרבה שנים בישיבה מרכז הרב, הלך ללמוד בישיבת מיר. הגיע לשם, שאל אותו ראש הישיבה, תגיד, לא מפריע לך פה שזאת השקפת עולם אחרת? כן, אמר, אני לא באתי, הבחור רצה להיות חכם, אמר, אני לא באתי בשביל השקופס. אמר לו ראש הישיבה, מה זה פה, אוניברסיטה? זאת אומרת, תורה זה תורת חיים. זה לא שאתה לא יכול ללמוד גם במיר, כן, אבל צריך לדעת, תורה זה מכלול. זה מכלול וזה כולל את כל החיים כולם, השקפת העולם שלך וההלכה המעשית שלך ודרכי הפלפול שלך, הכל קשור. טוב, ולהרים את מעלת ההרגשה האצילית התמונה גם בקרב כל הגוי, נסת, בקרב כל חגבי התורה ופרטיה כולם. כן? זאת אומרת, צריך להרים, הרי גם בפרטי התורה, בתוך הנשמה פשיטה. כן? הנשמה לא צריכה ללמוד לערוג אל השם, היא עורגת אל השם באופן טבעי. אבל איך בשור שנגח את הפרה ונמצא וברא בצידה, שמה נמצאת ההריגה אל השם. תגיד לי איך. אז מה אומר כאן הרב? ולהרים את מעלת ההרגשה האצילית התמונה גם בקרב כל חגבי התורה ופרטיה כולם, לאותה המידה של ההרגשה העליונה הכוללת שהיא מפקה בנשמה מהנועם העליון, פעולה זו, הבאה מתוך מסעת נפש אדירה, היא שייכת לקשרה של תורה בקדוש ברוך. כלומר, יש כמה יחידי סגולה שזאת העבודה שלהם. הם כבר יודעים את כל התורה כולה לכל פרטיה המרובים, והם להריגה נשמתית גדולה אל השם, ועכשיו יש להם עבודה של ייחודים. הם צריכים לחבר כל פרט ופרט להריגה אל השם. אדם הקטן זה קשה לו, כי הוא צריך עוד ללמוד. קודם כל תלמד, תדע מה שיש, כן? אחרי זה אתה יכול לעשות חיבורים. כן, אם עושים את זה בהתחלה, זה גורם לכישלון בלימוד. כן, יש מה שנקרא מערב הלכה באגדה. שעל זה אמר חתם סופר, מי שמערב הלכה באגדה, כחורש ושור וחמור יחדיו. כן, הלכה יש לה סגנון משלה, יש לה דרכי חשיבה משלה. האגדה היא פועלת על פי תנאים אחרים, הנחות יסוד אחרות. לכן אי אפשר לעשות מההלכה אגדה או מהאגדה הלכה, אי אפשר. אבל יש שלב יותר עליון, מה שנקרא לאחד הלכה באגדה, שזה כבר שייך לתלמיד חכם. אני שאלתי, סיפרתי לכם, שאלתי את הרב צבי יהודה קוק פעם,
שהוא לימד אותנו שאסור לערב הלכה בהגדה. שאלתי אותו, אז באורות הקודש כתוב שצריך לאחד הלכה בהגדה? אמר לי, זה לאחד וזה לערב. שאלתיו, מה ההבדל? מתי זה לערב? מתי זה לאחד? אז הרב יהודה ענה לי, כשתלמד הרבה תורה תדע. לא, זו תשובה חכמה מאוד. זאת אומרת, אתה לא יכול בשלבים ראשונים לעשות את הייחודים האלה, בשלבים מתקדמים אתה בהחלט יכול לעשות את זה. אני אתן לכם אולי דוגמה קטנה כיצד למשל אחידה, מרן אחידה, רב חיים יוסף דל גזולאי, למד הרבה תורה, נכון? כמה ספרים כתב? 84, משהו באזור, נכון? 83, 86, משהו, יותר מ-80 ספרים הוא כתב. כן? אז אפשר לסמוך עליו שהוא יודע הרבה תורה, גם בנגלה, גם בנסתר. והוא, למשל, נותן איזה כוונה, כוונה מתורת הקבלה, לכוון בזמן שאדם נותן צדקה. לא צריך שתעשו את זה, אתן לכם דוגמה. אדם נותן פרוטה לעני. מוציא 10 אגורות, נותן. עכשיו, איפה שם שמיים פה? זוכר את זה, נכון? והיה מעשה הצדקה שלום, נכון? והיה מעשה הצדקה שלום. והיה זה הוציאות יתקי ובקי. נכון? אבל איך? וו, ה, יוד, ה. וו זה הזרוע. ה זה היד, חמש אצבעות, י זה הפרוטה, והיד של העני זה עוד ה. והיה מעשה הצדקה שלו. זה דוגמה לדרך עבור, כיצד לייחד פרט קטן שבתורה למגמה הכללית האלוהית. עכשיו תגידו לי מה זה קשור. זה לא סתם שזה אותיות דבר ה-י, בגלל שזה כתוב בפסוק. והיה זה לשון עתיד. מה הצדקה בא לעשות? להביא לעולם יותר טוב. כלומר, זאת, זה מעשה עם כיוון עתידי, הצדקה. כן? וזה שאנחנו מעוניינים בעולם יותר טוב, זה אחת מן המגמות האלוהיות הכלולות בשם הוויה, ולכן אנחנו מכוונים בזה בשעה שאנחנו עושים ספר. לא? זה דוגמה למה שאומר הרב. פעולה זו, הבאה מתוך מסעת נפש אדירה, היא שייכת לקשרה של תורה בקדוש ברוך הוא. דהיינו, לקשר תורה דלתתא הפרטית עם תורה דלעילה הכללית. טוב, זה, עכשיו זה נותן עבודה ל-30 שנה. כן, אבל מה, צריך לפחד מעבודה ארוכה? מה אתה אומר? כן. לא יודע שלנו, לא יודע באיזה שלב אתה. אולי גמרת את כל התורה, אני לא יודע. תבוא תספר לי מה למדת, אז נוכל להגיד. שנים הראשונות של לימוד בישיבה, אני חושב שזה לא שייך. לא נראה לי שזה שייך. עכשיו, זה יכול להיות כמסעת נפש, כן. כהשתוקקות, כשאיפה. הלכה למעשה צריך עוד לדעת איך ללמוד תוספות. איך ללמוד קצת החושך, זה... בלי זה עוד לא מצליחים לך. כן, מה אתה
אומר? אמרת שההריגה לקדוש ברוך הוא היא בנשמה והיא מורגשת גם במודע.
כן, היא שולחת, היא שולחת קווים.
אתה רואה את זה נגיד של בן אדם שהוא עשה גם הוא, אתה רואה את זה במודע?
באמת אצלו זה לא... כן, אמרתי, זה משתנה מאדם לאדם. בנשמה של הרשע הגמור זה נמצא גם זה. אבל בנפש שלו זה לא מופיע בכלל. כן? זאת בעיה, כי הרשעים סובלים מזה. הם סובלים מזה שיש פער כל כך עמוק בין הנשמה לבין הנפש. לכן הם מתרגזים. כן, כך כתוב באורות התשובה, שזה המקור של הרוגזה של הרשעים. הרשעים מתרגזים בגלל זה.
נפש זה מנבר לגוף? מה?
הנפש זה החלק שבי שאומר אני. כשאתה אומר אני, זה הנפש. עכשיו, איפה אני הזה נמצא? הוא נתון בגוף. הוא לא לגמרי מזדהה עם הגוף, ולא לגמרי לא מזדהה איתו. כי למשל, אם מישהו נוגע בגוף שלך, נגיד, אם מישהו נוגע בך, בגוף שלך, אתה אומר, אל תיגע בי. כאילו שהגוף הוא אתה. כן? מצד שני, אם אתה קוצץ את הציפורניים, אתה כבר לא מתייחס לציפורניים כאל חלק ממך. למרות שבמקור זה היה אצלך. כך שאפשר מה? ואף על פי כן הנפש שלך לא התמעטה. האני שלך נשאר אני שלם. לכן צריך לומר שהאני מעורה בגוף ואיננו לגמרי הגוף. מובן?
הנשמה
לא, מה פתאום? היא לאית. בית. כשמעלים הדברים למעלה, יראו את הכוונה. אז מעלים הדברים למעלה. כלומר, הדברים שאנחנו לומדים, אנחנו גם מכוונים בהם כוונה עליונה. כוונה אידיאלית, תיקון העולם, עבודת השם וכדומה. מתוספת תמיד ידיעה בעושר, מה? מתוספת. כן, זה טעות. להתווסף זה לא עברית, אומרים להתוסף. כך אומרים הדקדקנים, מה יעשה? לא יודע להתווסף. מתוספת תמיד ידיעה יש הרבה טעויות בעברית מצויות, למשל מה אני יעשה, לא, מה אני
יעשה,
ברור. כמה פעמים תיקנתי פה אנשים שאומרים שרשום בספר, כתוב בספר, מתוספת תמיד ידיעה בעושר המציאות העליון וחשק אהבת עולם ואהבה רבה לאור אינסוף מתבשמת בעדן החיים והביטו אליו בנהר. מה זה אהבת עולם ואהבה רבה? יש בנוסח אשכנז הבדל בין הברכה שלפני קריאת שמע בערב ובבוקר, נכון? בערב הוא עם אהבת עולם, בבוקר אהבה רבה בנוסח אשכנז. מה ההבדל בין אהבת עולם לאהבה רבה? אהבת עולם זה קטן יותר, כי זה אהבה מצד האלוהות המתגלה בעולם, אני אוהב את מי שמחיה את העולם, זה אהבת עולם. ואהבה רבה זה בניגבול, ואהבת עולם ואהבה רבה שיש בי בבוקר, להגיד בבוקר חזלך, כי בבוקר השפע האלוהי גלוי, יש יותר אור, לא רק אור, מתנת החיים יותר גלויה, כי אני בבוקר קם ומקבל את החיים במתנה בלי אני מקבל את החיים במתנה בלי להתאמץ, זה בא לי בלי זכות, במתנה, חסד. אז זה שפע אינסוף שהחזרת בי נשמתי.
אבל
אין התגלות
אלוקית יותר גדולה בבוקר מאשר בערב.
ודאי שכן. לא. ברור שלא. אתה רואה את החסד האלוהי בבוקר יותר מאשר בלילה. לכן גם להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. מה זה אמונה? זה אתה ממשיך להאמין במה שראית פעם. למרות שעכשיו זה לא גלוי. בלילה זה זמן ההיעדר. גם מבחינת החושך. וגם מבחינת ההתכנסות של האדם בחיים הפרטיים שלו. זאת שבמהלך היום זה החיים החברתיים. אדם נפגש עם רעהו ביום ועם עצמו בלילה.
גם לימוד תורה, גם מצוות, שאסור לי בלילה.
שמה ש?
זה שייך לזה?
שמה?
שיש למשל לימוד תורה מסוים שעדיף בבוקר ללמוד דברים אחרים ובלילה דברים אחרים. זה קשור לזה?
כן, זה קשור לזה.
זה הבדל בבוקר
ללמוד בלילה.
אסור להגיד תהילים בלילה.
פסקו שאפשר היום
פה. אסור?
עם הצרון אפשר הקודש.
יש לי קושיה עליך.
שמעתי שאמרו
את זה חצות. רגע, אתה פוסק הלכות או אני פוסק הלכות? במסכת ברכות נאמר שאדם בא מן השדה בערב, זה חצות בעשרת ברכות דף דלת עמוד ב', אל יאמר אוכל כמעה ושתי כמעה ואחרי זה יקרא קריאת שמע ויתפלל ונמצא שינה חוטפתו וישן כל הלילה, אלא כך אומרת זה ברייתא במסכת ברכות. אדם בא מן השדה בערב, נכנס לבית הכנסת, אם רגיל לקרות קורא, ואם רגיל לשנות שונה, וקורא את שמע ומתפלל ואוכל פיתו ומברך. עכשיו תגיד לי, מה זה לקרות? אם רגיל לקרות, הכוונה שהוא קורא בתנ"ך, נכון? לשנות זה במשנה, וזה בערבית. משמע שהגמרא ממליצה לאדם ללמוד תנ"ך בלילה.
לא,
תהילים, למה תהילים? בגלל שזה חלק מהמקרא. אז אומרים, אין לקרוא מקרא בלילה. איפה מצאנו דבר כזה? אז איפה מצאנו? כתוב בארי. הארי אומר שלא ללמוד מקרא בלילה, עד חצות. עד חצות זה החידוש של החידה.
הוא למד כל היום.
אבל למי נאמרו הדברים האלה? למקובלים. לא לפשטי העם. אדם לא למד קבלה בחיים שלו, או אם הוא למד, אז הוא למד בלי רשות מהרב שלו, כמו שמצאו לפעמים שאנשים מתחצפים ובאים ללמוד עץ חיים וכל מיני דברים כאלה בלי להתייעץ עם רבותיהם. אבל נגיד, אבל אדם לא שייך למדרגה הזאת, והוא כבר מקפיד לו לקרוא מקרא בלילה. מה זה קשור אחד לשני? לכן, האם אתם שואלים אותי, האם מותר לקרוא תהילים בלילה? תשובתי היא, כן, מצווה לקרוא תהילים בלילה. אם אתה מקובל, אל תקרא תהילים.
בכל מקרא...
מה?
כל התנ"ך,
טעות.
מה?
כל התנ"ך, אפשר.
כל התנ"ך. אתה רוצה להתבטל מקורה? זה מידת חסידות. מידת חסידות זה לא הלכה, אף מה. מידת חסידות איננה הלכה. אז אל תגיד לי אסור. תגיד, מידת חסידות שלא לקרוא תהילים בלילה. בסדר? ברור, יש סלט, יש אנשים עושים דברים מדעתם ולא שואלים את רבותיהם. אנשים שבקושי למדו דף אחד בגמרא מתחילים ללמוד קבלה.
בספר תהילים של עשר מלכות בעצמו כתוב את זה.
מה?
שהוצאה של עשר מלכות לדוגמה.
מכאן שאסור לפסוק הלכה מספרים. בסדר? הלכה פוסקים מרבנים. רבנים זה דבר חי. בסדר? אתה יכול לקרוא בספר, כי על ידי שתעשה מה שכתוב בספר, תעשה פחות טעויות מאשר אם לא תקרא בכלל. אבל ברור שההלכה היא בסוף מה שהרב אומר, לא מה שהספר אומר. הלאה. ובהסך הדעת ועניותו. עכשיו בואו נקרא את הנקרא, כן? בהסך הדעת ועניותו. אם אדם שם ל... כן, אם אדם מעלה את הדברים למעלה, הבהירו את הכוונה, כמו שכתוב בקריאת הפסקה, אז הוא מתמלא בעריגה אל השם, אל האור אין סוף. ובהסך הדעת, אם אדם לא שם לב לזה, עושה את הדברים מבחינה מצוות אנשים מלומדה, סך הדעת ועניותו, מתקדרים פני השמיים. ואז מה זה יראת שמיים של אדם כזה? זה עול, זה עול כבד, זה לחץ, כן, מפחד, אסור, מותר, כל החיים שלו הופכים להיות קודרים, כן? קודרים, שחורים, כן? ובסך הדעת ועניותו מתקדרים פני השמיים, והוד נהפך לדבה, כן? הוד זה אותיות דבה, דבה חולה, כן? זה מה שאמר דניאל, והודי נהפך עליי למשחית. מה זה הודי נהפך? בכלל היה הוד, ועכשיו נהיה דווה. על זה היה דווה ליבני. והוד נהפך לדבר ולאפס מדולדל. והזיקוק השמימי, הדורש את תפקידו בחוזקה, מדכא את כל יתרון האדם, ומקהה את אור השכל בכל תוכני החיים המלאים. זה דבר מאוד מעניין. אם אדם איננו לומד אמונה, איננו עסוק בדעת אלוהים באמת, אז הציור שיש לו בנפש ממציאות האלוהים זה ציור קודר שמשחית את החיים יותר מה שהוא בונה אותם. זה אלוהים קריקטור. כן, הוא הופך להיות איזה מין מישהו שנכנע לפני כוח חזק ממנו. זה חדירה של הנצרות בתוכנו, אבל זה העצבות הזאת, הכדרות הזאת הרסה משהו בנפש שלנו. בסדר? כן.
אז מה, אם בן אדם קשה לו, אז מה, הוא לא יעשה
לחוץ? לא, הוא צריך ללמוד אמונה. זה מה שאמרו, תורת השם תלימה משיבת נפש. תורת השם תלימה משיבת נפש. מה פירוש תורת השם תלימה משיבת נפש? זאת אומרת שהיא נותנת סיפוק לאדם, נכון? משיבת נפש, לומד תורה, אני מבסוט, נכון? ורוצה. ויש אנשים שלומדים תורה, ואין להם סיפוק. איך זה? הרי אמרנו, תורת השם תמימה משיבת נפש. כנראה שהתורה הזאת איננה תמימה. זו תורה חלקית, שהיא באה לענות רק על חלקים מסוימים של תביעות הנפש, ולא על כל תביעות הנפש. אז תורה כזאת היא תורה קודרת. למשל, אדם למד רק בבא קמא, אבל הנפש שלו הורגת למסכת שבת. אז הוא מרגיש רע, הוא לומד בבא קמא והוא מרגיש רע, הוא לא יודע למה. עד שמגלים, חסר לך מסכת שבת, פתאום נהיה מאושר.
תורה שלמה בצריכה ומשיבת נפש.
נכון, צריך ללמוד כל התורה כולה. רק אם אתה לומד כל התורה כולה, אתה מאושר. אם אתה לומד. למה?
כל התורה כולה,
למה? זה לא נכון מה שאתה אומר. אפשר לדבר. אפשר ללמוד כל התורה כולה בכל גיל. כלומר, אם אתה לומד חומש, אתה נגיד ילד בבית ספר, אתה לומד לא פרשיות מסוימות, תלמד כל החומש כולו. זה תלמד כל התורה כולה. אתה לומד את המשנה, אל תלמד רק מסכת מוסר, תלמד כל המשנה כולה. אתה לומד גמרא, כל התלמוד כולו. אתה לומד אגדה, כל ספרי האגדה. בכל מישור ומישור שבו אתה נמצא, צריך שיהיה לך נגיעה בכל. שאם לא כן, אתה מקבל ציור מעוות של התורה.
באמונה זה יכול להיות.
גם באמונה. אם אתה לומד רק סוגיות מסוימות, עניינים מסוימים, וכל השאר הוא שוכח, אז הוא ירגיש איזשהו חוסר סיפוק בלי לדעת למה. כן. מחייב. זה מה שהלכה למחייב. כן, כן, במובן הזה של קול. של קול בכל שלב. משתתף לצורה ילד שלמד רק בראשית. אז מה זה התורה? סיפורים על משפחה. ילד אחר למד רק ויקרא. ומה זה התורה? זה פרטי קורבנות. כן? אבל אם הוא לומד גם בראשית וגם ויקרא, אז הציור שלו של התורה הוא ציור כבר יותר מאוזן. לא, זה לא מלבל. למה שזה מלבל אותו? הרי בכל אדם יש כל מיני תחומים, גם בילד עצמו יש כל מיני תחומים. יש תחום שבא לידי סיפוק על ידי בראשית, ויש תחום שבא לידי סיפוק על ידי ויקרא. למה להחסיר את זה ממנו? תגיד, האם זה לא מבלבל שהילד אוכל סנדוויץ' שיש בו גם לחם וגם ריבה? זה מבלבל. היה צריך לאכול קודם כל שנתיים לחם וזה שלוש שנים ריבה. כן? זה יותר ככה בעיה.
מעניין יותר.
מה?
ככה יותר מעניין
שמרדבים. אז מה שאומר כאן הרב, בהיסח הדעת מגיעים לתורה קודרת כזאת. אני חוזר למשפט כולו, ובהיסח הדעת ועניותו. כשאדם מסיח את דעתו מלהרים את הדברים למעלה, כלומר הוא רואה את התורה רק בפרטותיה, איננו רואה את המגמה הכוללת של התורה, זה הכוונה שהוא מסיח את דעתו מלמעלה, אבל המעלה ממשיך להתקיים ואז הוא לוחץ עליו מי השמיים כותו. כמובן? כן.
עוד פעם הקטע של האמונה, אתה יכול להסתכל על כל הדברים, אולי למשל אם אני מסתכל על כל דבר בכולל, אבל אנחנו שוכחים את הפרטים לפעמים, אז גם בפנים נהיה
שחור. נכון, אז יש לו ארץ קודרת. פה מדברים על שמיים קודרים, אתה מדבר על ארץ קודרת. חור שחור, משהו נורא. אפשר להסמיך, האדם יש לו מטען של חורים שחורים במסעית, והוא עולה במעלה ההר, נופל לו חור שחור על הכביש, ואז הוא עושה רוורס ונופל לתוכו. זה הגדרה של התומעה. התומעה זאת מציאות שלילית בעלת קיום עצמי. כן, מעלים את הדברים למעלה, הכוונה שרואים את היסוד האמוני שבכל. כלומר לומדים מתוך, כלומר כל מה שעושים וכל מה שלומדים לשם אהבת השם ויראתו. בסדר? אם הדבר הזה קיים אז התורה היא מאושרת, אם זה לא קיים אז התורה הופכת להיות חובות, מיליון חובות שמכבידים על הנפש. בסדר? אז מה שאומר כאן, ובהיסח הדעת ועניותו מתקדרים פני שמיים, והוד נהפך לדבר ולאפס מדולדל, והזיקוק השמימי הדורש את תפקידו בחוזקה מדכא את כל יתרון האדם ומגהה את אור השכל וכל תוכני החיים המלאים. ומתוך שהזיקוק לשורש כל יש, זה לא מקליק אם אתה לא לוחץ על האדם, ומתוך שהזיקוק, כלומר ההזדקקות לשורש כל יש, הוא דבר מוכרח, מוטבע ונמשך בין הרף, בגלל זה דווקא מתייבשים מעיינות שפעת החיים מן העולם על ידי רפיון ידיים מתורה דלעילה. יש תורה דלעילה, תורה דלקטה, נכון? עת לעשות לשם הפרו תורתך. אומר הזוהר, מה זה תורתך שהפרו? תורה דלעילה, שאנשים מתעסקים רק במה שצריך לעשות. אז איך צריך לקרוא את הפסוק הזה לפי הזוהר? עת לעשות לשם. אנחנו עסוקים בעשייה, רק בשאלה מה צריך לעשות, מה אסור ומה מותר. מסקנה, יפירו תורתך. הלאה. נכון. והכל חוזר לאורו ולחייו המבריקים. איך אפשר לרומם את הכל? על ידי תשובה עליונה מלאה דעה ושכל טוב. אז מה זה תשובה עליונה? שאדם לומד גם את הצד הפנימי של תורת משה המוארה באור תורה שבחוכמת ישראל מורשת אבות, המלאה אצילות עולמים וחיי עולם נטע בתוכנו. זו תורה שבעל פה בכל דרגותיה ובכליל תפארתה. איפה הפירוש הזה, וחיי עולם נטע בתוכנו, זה תורה שבעל פה? איפה זה כתוב? זה בטור? לא, זה באבו דרהם. טוב, אז זה כזה דברים ברורים. כן, יש פה הזמנה של הרב לראות את התורה מצד פרטותיה וכללותיה.
זה גם אבו דרהם, זה לא מדליקים איזה אור וזה מפריע לך.
החיים לא פיקניק. גימל. עיקר הידיעה היא שתהיה קלות התורה דבקה בלב וחוזק והכרה ברורה כל כך, עד שמכוח השפעת הכלל יושפע כוח הזהירות הפרטי לכל מצוות ולדקדוקי תורה. כן, יש תמיד קושיה שחוזרת גם בכיתה הזאת, אם עוסקים כל הזמן בכללות ובנשמה של התורה וכו', אז מזלזלים בפרטים. זה נכון כשמדובר בלימוד של הכללות בצורה קטנה. אבל אם אתה לומד את הכללות בצורה גדולה, אז הכלל הוא כל כך גדול שהוא חודר עד הפרטים. אי אפשר. מה?
הוא לא מעלים אותם.
זה הבדל עצום. תן לך דוגמה. ניקח שני סוגי מלכים. מלך אחד הוא מלך קטן. הרב גורן היה מכנה את חוסיין מלך אביון. כן. זה מלך קטן. יש לו, נגיד, תיקח מלך שהממלכה שלו מסתרעת בערך על שטח כמו מונאקו. זה ממלכה קטנה. פצפון. נוסף לכך, המלך הזה הוא בעל אישיות בינונית. וגם אבותיו לא היו מלכים. הוא גם לא כל כך חכם. הוא גם לא כל כך עשיר. מה יעשה המלך הזה? מה יעשה המלך הזה כדי שירגישו שהוא המלך? כן, עושה דאווין בלעז. דיסטנס. יש לו מזכירה. יש לו מזכירה למזכירה. ואתה רוצה לדבר במלך? אז צריך לי 30 יום מראש לפחות להזמין לתור. וגם כשנדבר במלך, המלך למעלה ואתה למטה ומדבר בשקט. ואתה לא מרים את הראש. מהרגשה שהמלך הזה משהו. זה בגלל שהוא מלך קטן. כלומר, יש איזה מרחק בין המלכות לבין הנתינים. עכשיו בוא ניקח מלך שממלכתו כגודל סין. אבותיו מלכים כבר 1,000 שנה. והוא מולטי מיליארדר. והאדם הזה מלא חוכמה ותבונה. לא חסר לו דבר בממלכתו. אז מה הוא עוד יכול לעשות כדי להבליט את העובדה שהוא מלך? הוא ילך לשוק ויקנה עגבניות. ואף על פי שהוא יקנה עגבניות, עדיין יראו שהוא המלך. זה תפארתו. כלומר, מרוב גודלו, הוא חודר עד הפרט היותר קטן. זה כהבדל של בין אלוהי הפילוסופים לאלוהי ישראל. אלוהי הפילוסופים מורחק. מרוב גודלו, הוא לא מתעניין בנו. אלוהי ישראל, כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענוותנותו. אה כן? לא קראתי, לא זכיתי. אשריך שיש לך זמן לקרוא דפים אתה.
זה חוזר באוטובוס.
גם זה, מה?
לא בזמן שאלו, המלך בסדר, המלך בסדר. זאת אומרת שרק עכשיו הוא פה, וכל הזמן הוא לא פה, וצריך ללכת ללשכה שלו, ולחכות, ולחכות, ולחכות.
נכון. נו, אז מה?
גם בצבא, גם
גם?
וגם. הוא יוצא שהוא פה, אז כל הזמן הוא לא פה.
גירשו השם באימצו.
לא רואה את המטוסים נופלים בארץ.
כי ההוא ביותר. כל בסדר, אז יהיה. מה? טוב. ארץ אשר עיני השם אלוהיך בא, מראשית השנה, עד אחרית שנה. טוב. מה? לא, הוא חושב שאדרבה שהוא רומם את האלוה. על זה אומר הרב ציודה, אשר יומרוך למזימה. יומרוך כמעט מגדילים אותך, אבל המטרה היא מזימה, כלומר לשחרר את האדם מעול מלכות שמיים.
השאלה שאתה מדבר, אנחנו גם מסתכלים על הדברים
לפעמים
ככה.
לפעמים, לפעמים ככה, לפעמים ככה. אז זה מה שאומר כאן הרב, עיקר הידיעה היא שתהיה כללות התורה דבקה בלב בחוזק והכרה ברורה כל כך, עד שמכוח השפעת הכלל יושפע כוח הזהירות הפרטי לכל מצוות ודקדוקי תורה. ואז דומה הדבר לכוח חיים הנובע מן הלב ומתפשט על האיברים כולם. מה שאין כן מבלעדי הידיעה האמיתית הכללית, הרי כל דבר מן התורה הוא עניין מיוחד בפני עצמו. הלכות שבת, הלכות תפילין, מוסר, וורט בשולחן שבת, וורט זה מילה, הגד, ועוד איזה רעיון פה, רעיון שם, אבק גדול של מיליוני מיליונים של דברי תורה שכל אחד עומד בפני עצמו, אבק. זה שאומר כאן, וזה מטיל שיבוש ביסוד הכרת התורה ומונע מעבודת אהבה ונדבה. והיה להם דבר השם צו לצו, קו לקו. הפסוק בישעיהו זה, והיה דבר השם להם צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו. זה ערפור, זה ערשם, זה ערשם. עוד שתיק לך ועוד בית לך, כן, ככה עושה, כן, זה שום שיק לך. כי צריך שיהיו דברי תורה ניכרים לחוקה אחת ומצווה. למשל, בספר תהילים נאמר, מצוות השם ברא מאירת עיניים. מה זה מצוות השם? תגיד, מצוות השם ברות. מבאר מהר"ל מפראג בדרך חיים, שכל המצוות כולן זה מצווה אחת, אם אתה יודע להסתכל. לכן יש בעלי שם ייחוד שאומרים המקובלים לפני השם עושים מצווה, הנה אנחנו עומדים לקיים מצווה פלונית עם כל המצוות הכלולות בה. כי אם אתה מסתכל באופן עמוק, אתה רואה שכל מצווה היא כוללת כל המצוות. זאת הסיבה גם שצריך לקיים כל המצוות. כי אם אתה מחסיר מצווה אחת, אז יש הפרה בהרמוניה הכללית של המצוות. כאדם שינגן סימפוניה, אבל יש לו משהו נגד פה במול. אני מוכן לנגן את כל התדים, פה במול אני לא מנגן. אתה לא מנגן, זה לא ישמע טוב. אנשים יבקשו את הכסף בחזרה. נכון? אז תגיד, מה אכפת לך? אני כל שאר התדים אני מנגן. לא, זה הרס את הכל. כן. נכון, אז לכן אנחנו בסבל גדול. אנחנו מנגנים את מנגינת התורה בקקופוניה. אז אתה יודע, משהו לא נורמלי בנו. אבל אנחנו עושים, יש לנו תחליפים, תחליפים קטנים. אנחנו לומדים במקום, או אומרים, נאנס אדם ולא עשה מצווה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. כאילו, כן.
אבל הרב, לצורך העניין, במקום פה במול אפשר לנגן סול דיאז. זאת אומרת, אני
מתאר. סול דיאז, כן, אבל אתה לא יכול, אבל האמת היא, פה במול וסול דיאז זה אותו תו.
נכון.
אז איך שאתה קורא לו, מה זה משנה?
אז אני אומר שיש איזה שהם תחליפים להרבה
מקבול,
לקורבנות,
בטח שכן. כאילו, משהו, זה דל. זה מה, כאילו זה לא אותו דבר. זה בלוף. נתת את זה מה ברוך?
סויה במקום בשר.
כמו סויה או בשר. סויה או בשר, כן, סויה, זה
גם טוב.
כן, אז זה מה שקרה. צריך שיהיו דברי תורה ניכרים לחוקה אחת ומצווה אחת. כן, בבקשה.
מה,
כמה שעות
לפני
כן,
אמרתי, עד שמכוח השפעה בכלל, ישפע כוח הזהירות הפרטית, לכל מצוין לדמיוקי התורה, לא נתן כבר.
נכון. כן, נכון. מה לא הבנת? אז שמכוח השפעת הכלל. זה מובן החלק הזה? או לא? רגע, אני מציל קודם כל חלקי משפט. אז בוא נראה כל חלק וחלק, ונראה אחר כך איפה בדיוק אתה לא מבין. מכוח השפעת הכלל, האם הביטוי הזה מובן לך? אז אני אסביר לך. מכוח השפעת הכלל, כלומר, הכוונה שעל ידי שהכלל ישפיע. זה מובן יותר?
כלל האנשים?
לא.
כלל המצוות?
לא. כלל, הכוונה, התחברות אל כללות התורה. ההתחברות הנפשית לכללות התורה. על ידי ההתחברות הזאת, שאני מתחבר אל התורה בכללותה, מה זה כללותה? מצד מגמתה הכוללת. מכוח זה אני מתחזק גם בקיום הפרטים של המצוות. מכוח זה יושפע כוח הזהירות, אני נזהר בפרטי כל מצווה ודיוק התורה. מובן? אוקיי, עכשיו יש למשל רבי חיים וולוז'ין, היה לו מנהג שהוא היה צריך לסוק הלכה. אני הזכרתי את זה בשיעורים הקודמים, ואני אזכיר את זה עוד פעם. כן, רבי חיים וולוז'ין היה צריך לפסוק הלכה בנושא כלשהו, אז הוא היה חוזר על כל השס בשלושה ימים, ורק אז היה פוסק את ההלכה. השאלה היא, זה שהוא מסוגל לחזור על השס בשלושה ימים, זה מובן, הוא גאון, הוא מיוחד. הבעיה היא, למה הוא עשה את זה? שתפסוק את ההלכה, וגמרנו. אלא שהוא הבין שכל הלכה, אפילו היותר פרטית שבתורה, היא חייבת לנבוע מכללות התורה. לכן הוא צריך לחזור על כל השס. כן. מה? כשפוסקים הלכה?
כן.
אז חוזרים על כל השס, ואז פוסקים את ההלכה.
כן, אבל מה? זה מה, כל הלכה...
ככה צריך לעשות.
כן, אבל
בין... בסדר, אין לנו רבי חיים וולוז'ין.
זה כמו שכך עושים להלכה.
עושים מה שיש.
מסתמכים, מה שיש.
זה מה שיש. כן.
כן. אבל מה
קשר בין החלטים האלה?
מה
קשר בין חוד שבת לבין חוד קטן? אותו דבר. הרבה אתה רואה גם שהאחרונים עושים את זה הרבה פעמים. כשהם רוצים להוכיח שסוג של סברה או של חשיבה לוגית מסוימת היא לגיטימית בהלכות שבת, מביאים לצורך זה תבנית דומה בהלכות סוטה.
זה מתחיל לימוד.
נכון. ולכן גם הסברה שלך תהיה יותר מיושרת, כלומר הסברה שלך אנחנו נהיה יותר בטוחים שהיא מתאימה לרוח התורה בכללה על ידי שעסקת בכל התורה לפני הפסיקה. אתה יותר מבין לאן זה נוטה. נכון. דלת, כשהלב בריא מתפשט בחוזק כוח הלחץ, זרם הדם בכל העורקים הדקים והרחוקים. זה משל גשמי. כן? הלב בריא, אז הדם זורם בכל. וכשהשכל חזק, כן? אנחנו רואים למישור אחר, להבין יסודה של תורה וכלליה, ואיך פרטיה הרבים מתחייבים מתוך כללה, ההשקפה נעשית בהירה ומקפת. זאת אומרת, אותו דבר שקורה, שהלב צריך להיות חזק, מלא, גם האצבע הקטנה מקבלת את ההזנה שלה. כמו כן גם אם השכל חזק בהבנת כללה של תורה, ממילא הפרטים של תורה גם כן יהיו מובנים.
השכל זאת אומרת הכוח
האינטלקטואלי
או הרוחניות?
אותו דבר, הכוח האינטלקטואלי הוא גם מוכן, גם מוכן, זה מופשט. כן? כשהשכל חזק להבין יסודה של תורה וכלליה, ואיך פרטי הרבים מתחייבים מתוך כללה, זה כבר העורקים שיוצאים מתוך כללה. כן, זאת עבודה מיוחדת. זה הרמח"ל היה גדול בזה. בספר דרך השם הוא מביא מאמר, לעולם יהיו דברי תורה בידיך כללים ולא פרטים. כי הוא אומר, כי הפרטים מרובים ואילו הכלל כולל כל הפרטים. ולכן צריך לדקדק הרבה בניסוח הכלל, כי מתוך חוסר דקדוק בכלל אחד אלפי פרטים יצאו משובשים. כן, דומה לדבר למתמטיקה. יש לך נוסחה, הנוסחה צריכה להיות מדויקת. אם אתה בטוח שהנוסחה מדויקת, אתה עכשיו יכול לעשות מיליון חישובים על יסוד נוסחה אחת. כן, זה הכללים. ההשקפה נעשית בהירה ומקפת ובאה אהבה רבה ורגשי כבוד והדרת קדושה לכל דבר ודקדוק קל שבתורה. כלומר, דווקא האדם שמבין את התורה בשורשה הכללי, הוא אוהב כל דקדוק ונזהר בו, כי הוא יודע, מתוך ניסיון, שהדקדוק היותר קטן גונז בתוכו המון אידיאלים. כן, לא תמיד מבינים את זה. כן? איך הלכה קטנטנה היא כוללת בתוכה השקפות עולם שלמות. כן? מה? אין לכם דוגמה פשוטה. כן, אנשים אומרים, אני לא פחות ציוני ממך אם אני לא מברך על ההלל ביום העצמאות. זה לא נכון. אם אתה לא מברך על ההלל, אתה פחות ציוני. כי אתה מתייחס אל ההלל הזה בתור איזה מין מידת חסידות, חשק הלב, לא בתור הכרה מחייבת בגאולת השם. לכן אתם רואים פה אפילו דבר קטן, אם לברך או לא לברך. מה? זאת שאלה הלכתית, וכיוון שזאת שאלה הלכתית, זה מחובר להשקפת עולם. זה בהחלט ברמה הזאת, כפי שהוכחתי בקונטרס באורך בספר בית מלוכה. כן,
הכללים זה שורי אמונה או מה?
גם כן, ברור.
אנחנו לא מבינים, לא יודע אם רוב העם מבין למה,
כן, אבל
באיזה עניין עושים הלל או לא עושים הלל?
כי רוב העם אין לו שכל חזק להבין יסודה של תורה וכלליה, אבל תלמידי חכמים כן, הם יודעים איך פרטי הרבים מתחייבים מתוך כללה. בכלל, מאיפה נובעות הלכות? מאיפה זה בא ההלכה? רוצים לדעת הלכה, מאיפה זה בא? אתה מסתכל בשכון ארוך, שכון ארוך איפה התחיל? מהרמב״ם. מהרמב״ם איפה התחיל? בגמרא. בגמרא, מהמשנה. ואיפה כל זה בא? מבורט. מבורט. בסופו של דבר, אתם אומרים, לא פוסקים הלכה על פי וורט. אז אני שואל, על פי מה כן? כי בסופו של דבר, כל ההלכות בשורשן נובעות מהשקפת עולם. גם הלכות הלל, זה נובע מהשקפת עולם. אם אתה מסתכל במקורות היותר ראשונים של ההלכות האלה. לא בערך שזה הובא אחר כך באחרונים ואחרוני האחרונים, אבל אתה מסתכל בשורש של השורשים, אתה רואה שהסברה היא סברה איגונית. מה? לא, בגמרא, בסוגיות שמדברות על זה.
הסוגיות בגמרא זה אסמכתות, ולא בגלל זה. ההלכה ניתנה במצורע מארץ
מנין. כן, אבל מה זה אסמכתות?
אסמכתות
אסמכתא זה
מה המשמעות של מה המשמעות של מה המשמעות לא אסמכתא זה משהו אחר. אסמכתא זה בא להסביר לך מה רוח הדברים, זה לא סתם אסמכתא.
לא תמיד זה כולל את כל המצווה,
זה תמיד כולל את כל המצווה. אסמכתא זה לא סתם, לא לזלזל באסמכתא. אסמכתא, כלומר, ודאי שהידיעה של ההלכה היא במסורת, אתה צודק. אנחנו לא בגלל שדרשנו את הפסוק אנחנו פוסקים את ההלכה, ההלכה ידועה מראש, אז למה בכלל מביאים פסוק? כדי שתדע מה זה אומר. בסדר? זהו.